בעליל.
רדיו סול סיוע יר, הרדיו של ישראל. מוצרי בשר,
זה ביטון.
אחריות,
זה ביטון.
אמינות,
זה ביטון.
שירות,
זה ביטון.
איכות,
זה ביטון.
ביטון הקצב שלי, לוי אשכול 38, כפר סבא. טלפון להזמנות
09-765-1993.
זה ביטון.
הקצב שלי, המקום כשר.
יפו סיפור האל, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6.
כל יום בשעות הצהרה.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו. דרומי יומי, כל הים האדום אלת. אני מגיע לרדיו סול, לרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה, וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
30 שניות על רדיו סול. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.
מוצרי בשר,
זה ביטון.
אחריות,
זה ביטון.
אמינות,
זה ביטון.
שירות,
זה ביטון.
איכות,
זה ביטון.
ביטון הקצב שלי, לוי אשכול 38, כפר סבא. טלפון להזמנות
09-765-1993.
זה ביטון.
הקצב שלי, המקום כשר.
יפו סיפור האל, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6.
כל יום בשעות הצהרה.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו. דרומי יומי, כל הים האדום אלת. אני מגיע לרדיו סול, לרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה, וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל.
דוידוף הובלות, מתמחים בכל סוגי ההובלות, מפריט בודד ועד דירות ומשרדים, תוך ליווי הלקוח עם שימת דגש על יחס אישי, אמינות, אחריות ועמידה בזמנים. דוידוף הובלות, 053-276-5799, 053-276-5799. דוידוף הובלות.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, צהריים טובים, אנחנו רדיו סול, תודה שהצטרפתם אלינו לעוד שעה של כי אני חייל. אנחנו כאן, כמו כל יום שלישי, בשעה אחת, מוכנים עם תוכנית מלאה וקדושה בעניינים חדשים, עניינים שרלוונטיים למשרתי צהל. כמו שאתם מכירים, כל שבוע אנחנו מעמיקים בנושא אחר, בעניין אחר, ובלבד שהוא קשור לשירות הצבאי, למיועדים לשירות, לחיילים, למשרתי קבע. כל תוכנית אני מראיינת כאן אדם אחר שעוסק בתחום אחר או בבית אחר של השירות הצבאי. ובתוכניות האחרונות ככה יצא שהקדשנו זמן גם לפורשי צהל, ונתנו כאן מידע בכל מה שרלוונטי לפורשים, והייתה כאן סדרה של תוכניות בכל מיני תחומים שנוגעים לפרישה מצהל, רעיונות עבודה וכתיבת קורות חיים ומסע ומתן על תנאי עבודה, איך להסתכל על חוזה העבודה, מה לבדוק בו, למה לשים לב. ואני חייבת להגיד שככה ברמה האישית, אני יוצא לי לשוחח עם לא מעט פורשים, והשנה האחרונה הייתה שנה לא פשוטה עבור כולנו, כי הייתה שנת קורונה, אבל במיוחד עבור פורשי צהל שמצאו את עצמם באיזושהי חוסר ודאות, שוק העבודה לא מתנהל כמו תמיד, יש השפעות ניכרות לקורונה, גם מבחינת הזכויות של הפורשים, פעם היו ואוצ'רים והיו כל מיני סדנאות וקורסים, הדברים האלה קצת השתנו השנה, היה איזשהו צמצום בהיקף של הליווי של הפורשים, ואני משיחות שאני מקיימת עם הפורשים, אני חובה אותם כמי שמרגישים שהם קיבלו קצת פחות. אז אני כאן כדי לתת קצת יותר, וכמו שאמרתי, הייתה סדרה של תוכניות בכל מיני תחומים, בעיקר תחומים שנגעו לשוק העבודה. אבל אני חושבת שבעצם לפני שמתחילים לעשות צעדים ראשונים בשוק העבודה, צריך לדעת לאיזה כיוון לפנות. ולא רק מבחינת מה יש לשוק להציע, כי שוק העבודה הוא שוק גדול ורחב, ויש בו לא מעט אופציות, והשאלה הראשונה נראה לי, היא האם כל האופציות פתוחות בפניי כפורש צהל? אז כמובן שבסטייט אוף מיינד הראשוני, צריך לקחת בחשבון שכן, על פניו, כל האופציות פתוחות בפניי, ואני כפורש יש לי המון מה לתת, יש לי המון מידע. אבל כן צריך לדעת שיש מקומות שבהם יש מגבלות מכוח החוק, חוק הצינון, ועל המגבלות האלה אני רוצה לדבר היום. מה זה בעצם חוק הצינון? על מי הוא חל? מה ההיגיון מאחורי החוק? מה המגבלות שהחוק הזה מטיל, ומה המשמעויות של המגבלות האלה בפועל, ממש בחיי היום-יום. כל אלה שאלות שאנחנו נעסוק בהם ונדון בהם, אבל לפני שנצלול ככה פנימה לתוך ההסברים המשפטיים סלש פרקטיים לגבי החוק, נשמע שיר. נשמע את אלון עדר והלהקה, שיר לאימא, שיר יפה ככה להתחיל איתו את התוכנית הזאת. אז בבקשה.
געגועים ששומרים אותה חיתי מהזמן המטשטש מהדרך המייאש אם אוכל עצור לרגע גם אהיה שמח כל הגלים מתקרבים אך נשברים חלומות ללא מילים ופנייך אינם ברורים פה בחוף המבטחים אפשר כמעט ולהגיע לא לבד תראה כוכב קטן אחד בוא תישען מדי פעם כשמזדמן ריח
שמענו את אלון עדר והלהקה בשיר לאימא, אתה לא לבד. חשוב לי להגיד שגם אם אנחנו מדברים פה על הנושא של חוק הצינון, ובאמת אני עוסקת בנושא הזה כבר כמה שנים טובות, כל מה שאני אומרת כאן זה איזשהו מידע שהוא מידע כללי, והמטרה היא לתת איזשהו מושג לגבי מהו החוק ומה המטרות שלו ואיך אפשר לפעול בצורה נכונה ויעילה וראויה במסגרת המגבלות של החוק. אבל כמובן שבסופו של דבר, כל מקרה של פורש הוא מקרה פרטני, שאני צריכה לדעת את הפרטים המדויקים שלו כדי לתת איזושהי התייחסות פרטנית לכל מקרה. אז ככה, אחרי שנתנו את הקדמה, נגיד כמה מילים על מה זה חוק הצינון בעצם. חוק הצינון, חשוב להבין קודם כל שהוא חוק יחסית לא חדש. זה חוק משנת 1969, כן, כן. עברו כמה שנים מאז שחוקק החוק הזה. והשם המלא שלו בעצם, הכינוי הוא חוק הצינון, השם המלא שלו זה חוק שירות הציבור, הגבלות לאחר פרישה. ולמה חשוב מה שם החוק? כי שם החוק בעצם מעיד כמה דברים. אחד, הוא מעיד על זה שהחוק חל על כל השירות הציבורי. זה לא חוק ייחודי לפורשי צהל, ולא חוק ייחודי למי שעובד בכוחות הביטחון. זה חוק שנוגע לכל מי שנמצא בשירות הציבורי, כולל במשרדים ממשלתיים, כולל במקומות כאלה ואחרים שנכללים בשירות הציבורי. ולמה זה מעניין? כי בעצם החוק בא לקבוע איזושהי מגבלות לאחר הפרישה, כמו שהשם מעיד על זה. והמטרה של המגבלות האלה זה לא לפגוע בפורש צהל שמנסה לעשות צעדים ראשונים באזרחות. המטרה של המגבלות זה בעצם לשמור על טוהר המידות, על תדמית השירות הציבורי, למנוע איזשהו ניגוד עניינים בין התפקיד שהמשרת עושה בצבא, והממשקים שיש לו במסגרת שירותו הצבאי, לבין דברים שהוא יעשה אחר כך כשהוא פורש. המטרה היא למנוע אפילו איזושהי מראית עין של פגיעה בתואר המידות, ולמנוע אפילו איזושהי מחשבה של מישהו שמשרת צהל במהלך שירותו, במהלך תפקידו הצבאי, עושה איזשהן פעולות שיכולות אפילו פוטנציאלית בעתיד להיטיב איתו או לתת לו איזושהי טובת הנאה. ומכוח הרציונלים המאוד רחבים האלה של שמירה על תדמית השירות הציבורי ושמירה על טוהר המידות ומראית עין אפילו של איזשהו ניגוד עניינים פוטנציאלי, נכתבו כמה מגבלות בחוק, כשהמגבלות הן מאוד רחבות, זאת אומרת, הן לא מיועדות למשרה ספציפית, או למי שרק עובד ונוגע בכסף, וגם הן לא רלוונטיות גם רק לפורש עצמו. הן רלוונטיות גם לקבלת איזושהי טובת הנאה מצד מי מבני המשפחה, למשל, של הפורש. והן גם לא רלוונטיות רק לשאלה האם הפורש עובד שם כשכיר או שהוא עובד כעצמאי. וגם נשאלת השאלה, מהי טובת ההנאה? זאת אומרת, כשאני אומרת שאני מנסה למנוע קבלת טובת הנאה אצל הפורש, מהי טובת הנאה? טובת הנאה היא רק שכר? אז טובת הנאה זה משהו מאוד רחב, זה יכול להיות שכר, זה יכול להיות מניות, זה יכול להיות אופציות, זה גם יכול להיות להסיק את הבן שלי לצורך הדוגמה. אז אני נותנת את כל הדוגמאות האלה כדי שאפשר יהיה להבין עד כמה המגבלות בחוק רחבות, ובעצם דווקא מכיוון שהן מאוד רחבות וכוללות המון סוגים של סיטואציות, אני תמיד ממליצה לפורשים להכיר את המגבלות כמה שיותר מוקדם. למה להכיר את המגבלות כמה שיותר מוקדם? כדי לדעת בעצם באיזה מגרש משחקים אנחנו משחקים. דיברנו קודם על שוק העבודה, ואמרנו ששוק העבודה הוא שוק מאוד גדול ורחב, ויש בו המון אופציות. וכשאתם כפורשים יוצאים לשוק העבודה, כדאי שתכירו את מגרש המשחקים. מה הגבולות שלו? איפה אני יכול להתברג בקלות? ואיפה יש לי מגבלות של חוק הצינון? מה המגבלות שחלות עליי? איפה הן יכולות לחול עליי? ממתי ועד מתי? אם אני יודע את המגבלות, אם אני יודע, אם אנחנו מקבילים את זה למגרש המשחקים, אז אם אני יודע איפה מתחיל מגרש המשחקים ואיפה הוא מסתיים, ומה הכללים של המשחק, אז יותר קל לי להחליט אם אני משחק במשחק הזה, אם אני לא משחק במשחק הזה, ואם אני משחק, אז מתי אני מתחיל לשחק, מתי מסתיים המשחק. כל הדברים האלה נותנים איזושהי תמונה יותר ברורה על מה אני כפורש יכול ומה אני כפורש רוצה, ועד כמה אני רוצה גם להשקיע בזה משאבים, זמן, כסף, אנרגיות, כל הדברים האלה הם משאבים. וכשאתם יוצאים לשוק העבודה, כדאי מאוד להבין איפה יהיה לכם יותר קל להתחיל העסקה, ואיפה יכול להיות שתידרשו לאיזשהם אישורים, או יהיו עליכם מגבלות. ומכל המפגשים שיש לי עם הפורשים, אני תמיד נתקלת בשאלה, יש לי משרה קונקרטית, אני צריך להתחיל לעבוד בה בעוד חודש. מה את אומרת? זה אפשרי? זה לא אפשרי. אז מה שאני אומרת זה שלפני שכבר קבעתם את התאריך שבו אתם אמורים להתחיל לעבוד, תבינו האם המקום הזה הוא בכלל ריאלי מבחינת מגבלות חוק הצינון. כי אחרי שכבר סיכמתם פחות או יותר מועד טנטטיבי לתחילת עבודה, חבל שתגיעו אחר כך ותגלו שהמועד הזה יכול להיות לא רלוונטי מבחינת חוק הצינון, כי המגבלות קובעות משהו אחר. עכשיו, כל הפורשים מגיעים כשהם כבר אנשים עם ותק, אנשים עם ניסיון, עם רזומה. מרבית הפורשים גם מחפשים איזושהי משרה שהיא משרה לא של התחלה, אלא משרת ניהול, משרה בחירה. חשוב מאוד מההתחלה לעשות את הרושם הנכון. היו כאן לפניי אנשים שדיברו על איך עושים רושם ברעיון עבודה ובמסע ומתן לקראת עבודה, וחלק מהרושם זה שתוכל לעמוד מאחורי המילה שלך. ואם אתה אומר אני יכול להתחיל לעבוד בעוד חודש, ולמעשה אחר כך מסתבר שבעצם לא, אתה לא יכול להתחיל לעבוד בעוד חודש, ויכול להיות שתצטרך לדחות את מועד התחילה בגלל מגבלות של חוק הצינון, אז כבר הרושם הראשוני שנוצר הוא בעייתי קצת, הוא עלול להיות בעייתי קצת, ולכן אני תמיד אומרת, לפני שאתם רצים לשוק ומחפשים את האופציות שלכם, את המקומות, לפני שאתם מתחילים לדבר עם מעסיקים פוטנציאליים או עם חברות פוטנציאליות, תבינו מה כללי המשחק, ואז גם תהיו יותר חכמים. עכשיו השאלה שבדרך כלל שואלים אותי, זה האם יש גורם בתוך צהל שיודע לענות לי? דוגמה קלאסית היא פורשי חיל האוויר, שמכירים את היועץ המשפטי של החיל שלהם, היועץ המשפטי של חיל האוויר, או היועץ המשפטי של חיל הים, או היועץ המשפטי של עטל. אלה סתם דוגמאות. עכשיו, היועצים המשפטיים של החילות השונים, הם יועצים משפטיים לחיל. הם מכירים את העשייה של החיל, הם בקיאים בסוגיות המשפטיות שרלוונטיות לחיל. לא כולם בקיאים דווקא בנושא הזה של חוק הצינון. לא כולם בהכרח עסקו בנושא הזה. ואני אומר עוד משהו. כל יועץ משפטי של חיל הוא יועץ שהוא חלק מהמערכת הצבאית. ולכן ככזה הוא אמון על ייצוג האינטרסים של המערכת הצבאית. כמו שאתם כשהייתם בשירות, הייתם חלק מאיזושהי מערכת, והייתם אמונים על ייצוג האינטרסים של אותה מערכת. ולכן כשאתם כפורשים, או עדיין אפילו כמשרתים, פונים ליועץ משפטי שמשרת ומכהן בצבא, אז יש לו, מתוקף תפקידו, את האחריות לתת את הייעוץ המשפטי לחיל. ולפעמים אתם, גם אם אתם עדיין לובשי מדים, ורואים את עצמכם כחלק מהמערכת, אתם צריכים להבין שאתם למעשה מתייעצים עם אותו יועץ משפטי לגבי הצעדים הבאים שאתם הולכים לעשות כשתהיו אזרחים. ולכן הרבה פעמים יכול להיות שהיועץ המשפטי ימצא את עצמו באיזושהי סוגיה של אי-נעימות או ניגוד עניינים, או חוסר יכולת לתת לכם את מלוא התשובה, גם אם הוא יודע אותה. ואני אומרת, לא כולם בהכרח מכירים את חוק הצינון, כי זה לא סוגיה שהיא מאוד מאוד נפוצה, היא מאוד נישתית ורלוונטית לפורשי צהל. ואני אומרת שגם אם אותו יועץ משפטי, סתם אני לוקחת כדוגמה את יועץ משפטי של עטל, גם אם פניתם אליו, לא בהכרח שהוא ידע לתת לכם מענה, וגם אם הוא יודע, אתם עלולים לשים אותו בפוזיציה שהוא קצת בניגוד עניינים, כי הוא אמור לתת לכם ייעוץ לגבי מה תעשו כשתהיו אזרחים, או איך תתנהלו מול הצבא כבר כעת, כשאתם מתחילים את החופשת פרישה. ולכן אני תמיד ממליצה להתייעץ עם מי שאתם יודעים שיודע לראות את האינטרס שלכם בלבד. לא עוד אינטרסים. מישהו שמסתכל עליכם, שאתם יודעים שאתם יכולים לומר לו ולפתוח בפניו את הכל, את כל ההתלבטויות, את כל האופציות שקיימות לכם מבחינת העסקה, וידע לתת לכם תשובות שאין מאחוריהם אינטרסים נוספים, כגון האינטרס של המערכת הצבאית, וכולנו היינו חלק מהמערכת הצבאית, גם אני, גם אתם פורשים, וברור לנו שהמערכת הצבאית יש לה את האינטרסים שלה, וזה בסדר, וזה לגיטימי, וכולנו מכירים את זה, וגם מעריכים את המערכת שממנה באנו, ונתנו לה שנים ארוכות וטובות. אז זה לעניין השאלה, האם יש גורם בצבא שיוכל לענות לי? כן, צריך לומר שיש את היועץ המשפטי לתחום הפרט, שיושב בפרקליטות הצבאית, והוא בהחלט, או היועצת המשפטית לתחום הפרט במקרה הזה, שבהחלט מכירים את התחום הספציפי, אבל שוב, הם אמונים על לתת ייעוץ משפטי למערכת הצבאית, לצהל, לא בהכרח לכם, ולפעמים יכולים להיות דברים שאתם לא תרצו להגיד למישהו שהוא חלק מהמערכת, כי אתם רוצים לשמור את הדברים לעצמכם ולהתייעץ לפני שאתם עושים צעד ולא אחרי. אז זה בעניין הזה. עכשיו, הרבה פעמים כשאני נותנת לפורשים את התשובה הזאת, אז הם אומרים לי, אוקיי, אז לא פורש, לא יועץ משפטי בתוך המערכת, אז אני אלך, יש לי עורך דין שעוסק בדיני עבודה. עכשיו, שימו לב שלא תמיד מי שעוסק בדיני עבודה מכיר את החוק, את חוק הצינון, ולמה אני אומרת את זה? מניסיון כמובן. אני לא עוסקת בדיני עבודה, אבל אני כן עוסקת בחוק הצינון, ומרבית עורכי הדין שעוסקים בדיני עבודה, לפחות אלה שאני מכירה, אני כמובן לא מכירה את כולם, לא כל מי שעוסק בדיני עבודה, עוסק בהכרח בחוק הצינון, כמו שאמרתי, זה משהו שהוא מאוד מאוד נישתי, ולא בהכרח עורכי דין שעוסקים בדיני עבודה, מכירים את חוק הצינון. אני גם אזכיר שמשרת קבע הוא לא עובד, והכללים שחלים עליו במהלך השירות הם לא הכללים שחלים על כל העובדים במשק, וגם כפורשים, לא כל מי שפורש ממקום עבודה חל עליו החוק הזה. כאמור, החוק חל על עובדי ציבור בלבד, ויש מגבלות ספציפיות שחלות גם על פורשי צהל. אם נצליח ונגיע אליהם, אז נדבר עליהם. אז עד כאן ככה, עם מי נכון להתייעץ ועם מי נכון לדבר. עכשיו השאלה שבדרך כלל שואלים אותי זה, על מי חל החוק? האם הוא חל על כולם? אז בגדול, החוק חל על מי שפרש מצהל או עזב את צהל, בין מרצון שלו ובין מרצון המערכת. והמבחן הוא באמת מבחן, כמו שאמרתי, מרחיב. יש כמה מגבלות מכוח החוק, אני ארצה להתייחס ולהתמקד באחת מהן שהיא המרכזית. המגבלה המרכזית בחוק היא בעצם איסור לקבל טובת הנאה. אני מזכירה לכם מה אמרתי קודם על מה זה טובת הנאה ועד כמה זה רחב. איסור לקבל טובת הנאה ממי שהייתה לפורש יכולת ולו פוטנציאלית להעניק לו טובת הנאה. זאת לשון החוק. עכשיו, כמו שאמרתי בהתחלה, החוק הוא משנת 1969, חוק לא חדש, והמלל או לשון החוק היא ככה קצת מסורבלת. אז בוא נסביר למה הכוונה. ניקח דוגמה כדי לעשות את זה ככה פשוט וקל. בוא ניקח פורש בדרגת סגן אלוף. הוא שירת במהלך השירות הצבאי שלו ביחידה שיש לה ממשקים עם, ניקח לצורך הדוגמה, אלביט, חברת אלביט. חברת אלביט, חברה מאוד גדולה בתחום התעשייה הביטחונית, יש לה המון חברות בנות והרבה מאוד ממשקים מול צהל. ואותו סגן אלוף עבד, היו לו ממשקים מול אלביט, כי אלביט נתנה איזשהו שירות ליחידה שלו, או כי היה איזה פרויקט שאלביט עשה בצהל וככה הוא הכיר. אז לאותו פורש היו ממשקים מול אלביט. עכשיו רוצה הפורש ללכת ולעבוד בחברת אלביט, אבל במחלקה אחרת לצורך העניין. האם הוא יכול? אז המבחן בחוק היא האם הייתה לו יכולת ולו פוטנציאלית להעניק לאלביט טובת הנאה. על פניו, התשובה לשאלה האם הוא יכול ללכת לעבוד בחברה הזאת היא לא. אלא במגבלות החוק, זאת אומרת, הוא לא יוכל להתחיל לעבוד מיד. ועכשיו, תשאל מיד השאלה, מה זה אומר, מה זה לא יכול להתחיל לעבוד מיד, מתי כן? אז החוק קובע איסור של שנה. שנה מיום גזירת החוגר. זאת אומרת, אם הסגן אלוף שבדוגמה רוצה להתחיל לעבוד בראשון למאי, סתם לצורך הדוגמה, והוא פרש ב-30 לאפריל, הוא לא יוכל לעבוד בראשון למאי, אלא הוא יוכל להתחיל לעבוד שנה לאחר שהוא פרש. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים סתם הראשון למאי 2021, הוא יוכל להתחיל לעבוד בראשון למאי 2022. שנה הוא לא יוכל לעבוד באלביט. עכשיו, אתם אומרים לעצמכם, שנה זה המון זמן, מה, אני אשב שנה בבית? אז קודם כל, את השנה הזאת ניתן לקצר, ותכף נדבר איך ניתן לקצר אותה, ומה המשמעות של הקיצור. אבל אני רוצה עוד רגע אחד לקחת אתכם לשאלות ספציפיות שבדרך כלל נשאלות, אגב הדוגמה הזאת של הפורש מאלביט. קודם כל, מיד תמיד אומרים לי, רגע, אבל אלביט זאת מפלצת. יש לה המון חברות בנות. כל חברה כזאת עוסקת בתחומים שונים. לא היה לי ממשק מול חברת בת X, היה לי ממשק רק מול חברת בת Y? האם עדיין זה אומר שהחוק חל עליי? אז התשובה היא כן, בעיקרון החוק חל. יכול להיות שזה יהיה שיקול בקיצור תקופת הצינון, אבל לעניין השאלה האם החוק חל, אז כן, התשובה היא החוק חל. תגובה נוספת שאני תמיד מקבלת, זה מה הכוונה יכולת ולו פוטנציאלית להעניק טובת הנאה? הרי אני בתור אותו קצין סגן אלוף, אני לא נגעתי בכסף, זה לא שאני נתתי את הצ'קים לאלביט. מעליי בתור סגן אלוף היה אלוף משנה, והיה תת אלוף, והיה את אלוף הפיקוד, ובסוף בסוף גם יש את משרד הביטחון, שהם אלה שמאשרים התקשרויות, והם אלה שבודקים את הדברים. סגן אלוף ממוצע בצהל לא נוגע בכסף, הוא לא משלם את הצ'ק, מה שנקרא. אז גם כאן יש התייחסות ברורה בפסיקה שאומרת, העובדה שלא נגעת בכסף, היא לא ייחודית לך כסגן אלוף בצבא. יש הרבה מאוד קצינים בצבא שלא נוגעים בכסף, אבל יש להם יכולת, אפילו פוטנציאלית, למשל, בדיוני סטטוס על הפרויקט מול אלביט, אני בכוונה כל הזמן חוזרת לדוגמה של אלביט, יש לך אפשרות בדיוני סטטוס לבוא ולומר, סליחה, הפרויקט לא מתקדם מספיק מהר, או הפרויקט מתקדם מצוין, בוא נעשה עוד פרויקט. זאת יכולת השפעה ולו פוטנציאלית על אלביט. ולכן האמירה, לא נגעתי בכסף, לא אומרת שלא הייתה לכם יכולת השפעה ולו פוטנציאלית על אלביט. ולכן החוק חל. זו דוגמה קלאסית לעד כמה החוק רחב ועד כמה מסתכלים רחב כשבוחנים את תואר המידות ואת תדמית השירות הציבורי ומנסים להימנע מפגיעה בתואר המידות. הרבה פעמים מרחיקים לכת מאוד ומסתכלים על הדברים בצורה רחבה כדי למנוע ניגודי עניינים. שאלה נוספת שהיא מאוד רלוונטית, למשל, לדוגמה של אלביט, זה עסקתי בפרויקט אחר בכלל. אני עסקתי בפרויקט X מול אלביט, ועכשיו אני רוצה לעסוק בפרויקט Y, מול מחלקה אחרת, כמו שאמרתי, מול פרויקט אחר. גם פה, זה יכול להיות שיקול לקיצור התקופה של הצינון, אבל עדיין החוק חל, ויש מגבלות מכוח החוק. שאלה אחרת זה פורשים שאומרים, אוקיי, אני לא יעבוד מול אותם לקוחות שעבדתי מולם כרגע. זאת אומרת, אני לא יעבוד מול אלביט בישראל, אני אעבוד מטעם אלביט מול לקוחות בחול, שמעולם לא פגשו אותי, שמעולם לא ראו אותי, שלא היו לי ממשקים מולם. גם כאן, עדיין אתם עובדים באלביט או מטעם אלביט, גם אם אל מול לקוחות מחול. ולכן שוב, האמירה יכול להיות שהחוק לא יחול עליי אם אני אעבוד מול לקוחות בחול. החוק יחול, ייתכן שניתן יהיה לקצר את תקופת הצינון. אותו דבר לגבי אמירה, אוקיי, אני לא אעבוד בכלל מול צהל ומשרד הביטחון, למשל. אז גם פה זה לא אומר שהחוק לא יחול, זה רק עוד שיקול לקיצור תקופת הצינון. אז ננסה לעשות כאן איזושהי הפסקה מתודית, כי הדברים ככה כבדים. נשמע את דקלה ועם פרידה, ואז נמשיך.
יום ראשון של סתיו אפור מגיע, עוד מעט סופות יחלפו על פניי שקטות. כל יום שעובר אותי זה לא מרגיע, ועוד מעט יפלו דברים מידיי הכבדות. איך אסתדר כשבכל פינה אני זוכרת את התחושה שבהיינו שם? שישמור עלינו ואם עוזבים נשאיר את הלב יום ישן נרוך ללא שביל ולסרוק אותם בין הצללים יש לי תחושה שזה ייקח לי שעות ואם פרידה אז שיהיה שלום בינינו אם כבר שלום אז שיהיה מי שישמור עלינו ואם מוסבים נשאיר את הכל
דקלה ועם פרידה. ואנחנו ממשיכים בנושא חוק הצינון, ולקחנו את הדוגמה של משרת הקבע, סגן אלוף, שעבד מול אלביט, ואמרתי כל הזמן שהחוק חל, אבל ויש שנה של צינון, אבל ניתן לקצר אותה. עכשיו תשאלו מה זה אומר לקצר, כמה מקצרים. אז קודם כל, אפשר להתחיל לספור את השנה הזאת, לא מיום גזירת החוגר, אלא מהיום שבו יצאתם לחופשת פרישה. עכשיו, אצל חלק מהאנשים זו תקופה משמעותית, חלק 3 חודשים, יש לו חלק 5 חודשים. זאת אומרת שבמקום שתשבו בבית שנה, אפשר להתחיל לספור את השנה הזאת מיום שיצאתם לחופשת הפרישה. ובמקרים מסוימים גם אפשר לשכנע ולקבל הכרה בכך שאין צורך בתקופה של שנה, אלא יש צורך בתקופה של 7 חודשים, 8 חודשים, 10 חודשים, הכל כפועל יוצא של אותם היבטים שדיברתי עליהם קודם. מול מי אתם עובדים, מה היה טיב הממשק שלכם מול אותה חברה במהלך השירות הצבאי, מתי בדיוק הסתיים הממשק, עד כמה עמוק היה הממשק, האם נגעתם בכסף, האם לא נגעתם בכסף, מול מי אתם רוצים לעבוד בתפקיד החדש. כל הדברים האלה הם שיקולים רלוונטיים בשאלה האם יהיה צינון של שנה או של פחות, וממתי נתחיל לספור אותו. עכשיו, השאלה שבדרך כלל עולה זה, רגע, אז מי יכול לאשר לי את הקיצור הזה? הפרקליטות, מופת, מי יכול לאשר לי את הקיצור הזה? אז התשובה היא שיש כאן למעשה תהליך. התהליך מתחיל בפנייה ראשונית לפרקליטות הצבאית. עכשיו, בדרך כלל, הממשק שלכם כפורשים לא יהיה ישירות מול הפרקליטות הצבאית, אלא מול מדור פרישה, מול הקצינה שמלווה אתכם במדור, או קצין שמלווה אתכם במדור פרישה. ואם אתם עדיין בשירות, אז יגידו לכם שכדי להתחיל לעבוד, אתם צריכים למלא היתר עבודה פרטית. שימו לב לטופס הזה. הרבה אנשים ממלאים את הטופס מבלי באמת להבין מה השאלות ומה רוצים מהם, וכותבים שם דברים שהם לפעמים לא קשורים ולא רלוונטיים. שימו לב שכל בקשה להיתר עבודה פרטית היא למעשה בקשה שנבחנת גם במשקפיים של חוק הצינון. ולכן כדאי לכם מאוד להבין מה אומר חוק הצינון, מה המגבלות שהוא מטיל, ואחרי שהבנתם תמלאו את הטופס, כי אחרת אתם גם עלולים לפספס ולתת תשובות שהן לא קשורות בשום דבר לשאלות שאתם נשאלים, וגם בסופו של דבר זה לא יוביל אתכם לשום תוצאה רלוונטית. אז כדי באמת שאפשר יהיה למלא את הטופס הזה כמו שצריך, כדאי להבין מה הרציונל של הטופס, מה דורשים מכם ומה המגבלות של חוק הצינון, כי יכול להיות שאתם ממלאים את הטופס והתשובה היא למעשה ברורה, התשובה היא, לא יודעת, או שאתם כנראה לא תוכלו לעבוד ללא אישור של הוועדה, או שאתם תוכלו לעבוד במגבלות מסוימות, אז כדאי להבין. עכשיו, אנשים שואלים אותי, אוקיי, ואם נניח כבר פרשתי ואני אזרח ואני לא צריך יותר עבודה פרטית, אז אני לא צריך למלא את הטופס הזה? התשובה היא שהחוק חל עליכם, כמו שאמרתי, שנה מיום שגזרתם את החוגר. ולכן, אם אתם צריכים להתחיל לעבוד באיזשהו מקום, ואתם נדרשים להתחיל לעבוד בתוך השנה הזאת, אז החוק חל עליכם, וכדאי שתדעו אם יש מגבלות מכוח החוק, או אין מגבלות מכוח החוק. ואת הנושא הזה כדאי להבין, ולכן הרבה פעמים אני אומרת שכדאי להבין מה המגבלות של החוק לפני שממלאים את הטופס הזה. כי הטופס הזה, כמו שאמרתי, נבחן במגבלות חוק הצינון ובהתאם לחוק. ומי שבעצם בוחן אותו, זאת הפרקליטות הצבאית. גם אם אתם ממלאים את הטופס ומעבירים אותו למדור פרישה, מי שבודק כמובן את תחולת החוק, שהיא שאלה משפטית, זה לא מדור פרישה, אלא הגורמים הרלוונטיים בפרקליטות הצבאית. ולכן אני תמיד ממליצה להתייעץ ולהבין מה אומר החוק לפני שאתם ממלאים את הטופס הזה. כדי לדעת, שוב, אני מחזירה אתכם לדוגמה של מה גבולות הגזרה או מה מגרש המשחקים. אתם ממלאים טופס שהוא בעצם במגרש המשחקים של חוק הצינון. אז תבינו מה אומר החוק לפני שאתם ממלאים את הטופס. ויכול להיות גם שאחרי שתבינו את גבולות הגזרה או את מגרש המשחקים, כמו שקראתי לזה, אתם תחליטו שאתם בכלל לא הולכים לכיוון שחשבתם עליו מלכתחילה, אלא לכיוון אחר. אני אתן לכם דוגמה של פורש שהיה אצלי, קצין בכיר מאוד, שבאמת היו לו המון ממשקים מול גופים רבים, גם פרטיים, גם ציבוריים, בכל מגזר כמעט אפשרי. כי הוא היה באיזשהו תפקיד שהוא היה באמת תפקיד מפתח. אז ישבנו רגע אחד והסברתי את מגבלות חוק הצינון. ואחרי שהסברתי את מגבלות חוק הצינון, הוא הבין שבהרבה מאוד מסלולים שבהם הוא חשב לצעוד, הוא יהיה מוגבל. ודווקא מכוח המקום שבו הוא היה, שפתח לו המון דלתות, הוא אמר לי, רגע, אני עכשיו, לאור מה שאמרת לי, אני רגע אחד חושב מחוץ לקופסה, ואני לא הולך לכל המסלולים שהם obvious, שבהם אני בטוח אצטרך צינון. אני הולך למשהו אחר, שאני אומר לך שכשהציעו לי אותו, חשבתי שהוא קצת רחוק לי. אבל עכשיו אני מבין שהמסלול היותר רחוק הזה, זה מה שאני צריך עכשיו. זה מה שאני צריך כדי לא להיתקע בקירות האלה של חוק הצינון, כדי שאני לא אצטרך את כל האישורים. אז לפעמים כשיש לכם כמה אופציות, אתם שוללים את האופציות שנראות לכם יותר רחוקות, או פחות רלוונטיות, או פחות קרובות, או פחות מושכות. אבל זה כשאתם לא מכירים את מגבלות חוק הצינון. הרבה פעמים אחרי שאתם מבינים מה המגבלות, אתם אומרים, רגע, רגע, בעצם האופציה הזאת שנראתה לי רחוקה, היא עכשיו נראית, כשאני רואה את כל התמונה, היא עכשיו נראית הרבה יותר רלוונטית וישימה ונכונה לנקודה הזאת. עכשיו, עוד משהו שצריך לקחת בחשבון, ואנחנו כפורשים, ואני אומרת, אני זוכרת את זה גם על עצמי. אנחנו יוצאים ממערכת שהיא מערכת שהיינו בה 20 או 30 שנה. יש בנו המון קיבעון לזה שאנחנו עזבנו מערכת אחת, ואנחנו הולכים למערכת אחרת, ואנחנו נמשיך בה את המרוץ על הגלגל הדמיוני הזה כמו העכברים, עד שנגיע לפנסיה, בגיל 67 או 70 או לא משנה. צאו מהקיבעון הזה. פרשתם, סיימתם פרק ארוך ויפה, קחו בחשבון שעכשיו יכול להיות שתעבדו באיזשהו משהו שנה, שנתיים, ומשם תמשיכו הלאה. ולכן כשאתם בוחנים את האופציות שלכם, תבדקו, האם יש אופציה שאולי אתם בכלל לא צריכים את חוק הצינון ואין לכם שום מגבלות? שנה, שנתיים, תצברו עוד ניסיון, תראו עוד משהו, אולי תלמדו, אולי תעשו עוד דברים, ואז תחזרו למקום שפינטזתם עליו, סתם למשל באלביט, או שאולי בעוד שנה או שנתיים אתם כבר תהיו במקום אחר ולא תרצו את האלביט, זאת גם אופציה. קחו אותה בחשבון. בכל מקרה, מה שאני אומרת זה, כשאתם פונים ומבקשים אישור מהפרקליטות הצבאית או ממדור פרישה, דעו שזה נבחן במשקפיים של חוק הצינון. ואני הייתי ממליצה גם להתייעץ, כמו שאמרתי, עוד לפני שאתם כותבים את הדברים, כדי שתבינו א', מה שואלים אתכם, ובעצם מה עומד מאחורי השאלות האלה, וב', כדי שתדעו לתת תשובות רלוונטיות. משהו ככה, שהרבה פעמים פורשים שואלים אותי, זה האם אני יכול להגיש בקשה כללית לגבי, אני רוצה לעבוד באלביט, בלי להגיד באיזה תפקיד, כי יש לי שם כמה אופציות. אז התשובה היא שאפשר להגיש בקשה כללית, אבל הנושא של תואר המידות ויכולת ולו פוטנציאלית להעניק טובת הנאה, נבחן אל מול כל תפקיד קונקרטית. כי זה משנה, כמו שאמרתי, באיזה תפקיד הייתם ולאיזה תפקיד אתם רוצים ללכת. מה יהיו גדר הסמכויות שלכם בתפקיד שאליו אתם הולכים? מול מי יהיו לכם ממשקים בתפקיד שאליו אתם הולכים? אני מניחה שבכל תפקיד יש ממשקים שונים, יש גדר אחריות שונה, יש לקוחות שונים, ולכן להגיש בקשה כללית זה אפשרי, אבל זה לא יוביל אתכם לשום מקום, כי התשובה צריכה להיות קונקרטית לתפקיד מסוים. עכשיו חשוב גם להבין שגם אחרי שקיבלתם תשובה מהפרקליטות הצבאית, לפעמים התשובה הזאת היא לא סוף פסוק. למה הכוונה? אם קיבלתם תשובה מהפרקליטות הצבאית שאומרת, אין בעיה, אתם יכולים להתחיל לעבוד, מצוין, הרבה בהצלחה. אבל אם קיבלתם תשובה שאתם נדרשים להגיש בקשה לוועדה, אז חשוב להבין שבעצם זה לא סוף פסוק, זהו תחילתו של תהליך. הוועדה הזאת היא ועדה שיושבת בבית המשפט המחוזי בירושלים. היא לא ועדה שיושב בה מישהו שהוא כפוף לראש אקה או לרמטכ"ל, יושב בשופט בית משפט מחוזי, שיש לו את היומן שלו ואת האילוצים שלו. נכון, יושבים שם עוד שני נציגים שאחד מהם הוא איש צבא, אבל חשוב להבין שהוועדה הזאת היא ועדה שבעצם היא אזרחית. והוועדה הזאת היא היחידה שמוסמכת לקצר את התקופה, להחליט שסופרים אותה מחופשת הפרישה שלכם ולא מיום גזירת החוגר. אז שימו לב לעניין הזה, הוועדה הזאת היא ועדה אזרחית. והתהליך מול הוועדה גם הוא לפעמים לוקח זמן. ולכן, עצה שלי אליכם, אל תחכו לרגע האחרון. אם יש לכם משרה באלביט, נדבקתי לאלביט, אם יש לכם משרה באלביט שאתם יודעים מה היא, אל תחכו חודש לפני, כי לפעמים התהליך לוקח זמן. תהליך מול הפרקליטות ואז מול הוועדה הוא תהליך שלוקח זמן. לפעמים זה יכול להיות חודש, לפעמים זה גם יכול להיות חודשיים ולפעמים גם שלושה. אוקיי? אז אל תחכו לרגע האחרון כדי לדעת אם יש לכם אישור או לא. מכיוון שאז יכול להיווצר מצב שלא תקבלו את החלטת הוועדה במועד שבו אתם רוצים להתחיל לעבוד ותתעכבו סתם וחבל. עכשיו, כמו שאמרתי, בית המשפט שדן בנושא הזה הוא בית המשפט המחוזי בירושלים. הוועדה הזאת יושבת בירושלים, ומרבית הדיונים בפני הוועדה הזאת, כי זאת גם שאלה שעולה, הם דיונים שמתקיימים בכתב. זאת אומרת, כמעט ולא מגיעים לטעון בפני הוועדה, או הפורש בדרך כלל לא מגיע לוועדה עצמה כדי לדבר. רוב המסמכים הם מסמכים בכתב, ב-99% מהמקרים אין דיונים. ולכן חשוב מה כותבים לוועדה, עד כמה מפרטים, לפרט כמובן בנושאים הרלוונטיים. המסמך לוועדה הוא מסמך שאתם יכולים לקבל גם טמפלט שלו מהפרקליטות הצבאית. אני ממליצה להבין בדיוק מה נכון לכתוב, איך לפרט, מה לבקש, ולכתוב את הבקשה הזאת בצורה מקצועית, כמו שאתם גם רוצים שיתייחסו לפנייה שלכם. חשוב להעביר, ואני חוזרת על זה שוב, הפרקליטות הצבאית לא יכולה לאשר לכם קיצור של התקופה, זאת סמכות של הוועדה. וחשוב עוד לומר ולדעת שהמגבלות של חוק הצינון לא שייכות רק למקרה שבו אתם רוצים לעבוד במגזר הציבורי, אלא הן רלוונטיות לכל, כמעט לכל מגזר שבו תרצו לעבוד, גם אם אתם רוצים לעבוד במגזר הפרטי, או בפרט אם אתם רוצים לעבוד במגזר הפרטי. מגזר אחד שהחוק מחריג, זה חברות ממשלתיות, ובנושא הזה יש החרגה, מי שרוצה להתחיל לעבוד בחברה ממשלתית, למשל רפאל או תעשייה אווירית, אז יש איזושהי החרגה, אני, כבר אין לנו כל כך הרבה זמן, אז אני לא כל כך אכנס לזה, אבל כדאי לדעת שהנושא הזה קיים. עוד משהו שככה חשוב לי להסביר בעניין הזה של חוק הצינון, זה שגם לא משנה איך אתם הולכים להיות מועסקים. האם תהיו מועסקים כסחירים, או תהיו מועסקים כעצמאים? האם תהיו מועסקים, לא יודעת, כנגד איזושהי חשבונית, או משהו כזה? האופן העסקה, או סוג העסקה, הוא עניין טכני. כמו שאמרתי בהתחלה, מה שנבדק זה המהות. האם היו לכם ממשקים מול חברת אלביט, לצורך הדוגמה? האם הייתה יכולת ולו פוטנציאלית להעניק טובת הנאה לאלביט? ולכן אופן העסקה הוא פחות חשוב ופחות רלוונטי. בבקשה הזאת לוועדה, גם פה, כמו שאמרתי קודם, צריך לפרט בדיוק איפה אתם הולכים לעבוד, באיזה מחלקה, מול איזה אנשים, במה תעסקו, מי יהיו האנשים שלכם, מה היו הממשקים שלכם במהלך השירות מול המחלקה הזאת, אם היו ממשקים, ולכן כל הדברים האלה צריכים להיות מאוד מפורטים וברורים בבקשה שלכם לוועדה. שאלה נוספת שאני ככה נשאלת, זה למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? מה, זה לא מסובך. אז הרבה פעמים פרק הזמן הוא קודם כל כמובן פרק זמן של הוועדה עצמה, שהיא מקבלת החלטה, אבל הרבה פעמים פרק הזמן הוא פועל יוצא של בדיקות שנעשות בתוך הצבא עצמו. אתם מגישים בקשה ואומרים, עבדתי מול X ו-Y בפרויקטים א', ב' וג'. הנושאים האלה מועברים למפקדים שלכם, למי שאתם, מי שהחליף אתכם בתפקיד. הנושאים האלה נבדקים אל מול, למשל, הרען שנמצא כיום בתפקיד. מתבקשת התייחסותו העובדתית, לפעמים מתבקשת התייחסות עובדתית גם של המפקדים, לפעמים מתבקשת התייחסות עובדתית גם של משרד הביטחון. כל הדברים האלה, כל הבירור העובדתי הזה, נערך בתוך הצבא עצמו, וכמו שאתם יודעים, זה לוקח זמן. ואם במקרה, גם כמו בדוגמה האחרונה שהייתה לי, המפקד האחרון שלכם גם עכשיו הוא נספח בחול, אז בכלל זה לוקח זמן, וזה יותר מורכב לקבל את התייחסותו, והוא לא זוכר, והוא לא נגיש למסמכים. ולכן תמיד אני אומרת, בנושא הזה, קחו בחשבון איזשהו פרק זמן, ואל תתחייבו לתחילת העסקה בתאריך מסוים, כי אתם לא בטוחים שתוכלו להתחיל לעבוד באותו תאריך, אם לא בדקתם את מגבלות חוק הצינון. אז אנחנו ממש ממש מתקרבים לסיום. אני באמת רוצה להזמין אתכם, הפורשים, גם אני הייתי במקום שלכם, ואני יודעת שיש המון שאלות, והמון תהיות, והמון אי-הבנות. אז אני רוצה להזמין אתכם, קודם כל, לאתר שלי, תכתבו הולי שוורץ עם שני וו, אתר האינטרנט שלי, הולי לא, תמצאו שם עוד מידע בנושא חוק הצינון. אתם גם כמובן מוזמנים להתקשר אליי ולשאול שאלות. אני זמינה, ואם אני לא זמינה, אני תמיד חוזרת. אני שמחה תמיד לענות על שאלות. אפשר גם לפנות אליי בפרטי דרך המסנג'ר של הפייסבוק. אני תמיד עונה ונותנת תשובות. מספר הטלפון שלי, אני אתן לכם אותו עכשיו, 052-928-1490. אתם יותר ממוזמנים לפנות ולשאול שאלות. אני אשמח לסייע לכל מי שצריך את העזרה הזאת. דרך אגב, גם בדף הפייסבוק העסקי שלי יש המון מידע על נושא חוק הצינון, ואם אתם לא מוצאים או צריכים שאני אשלח לכם לינק, אז אני בשמחה אעשה את זה. והנה, הגענו לסופה של עוד תוכנית, הזמן רץ כשנהנים בנושאי חוק הצינון. כמו שאמרתי, דיברתי כאן בעיקר על מגבלה אחת מתוך החוק. יש עוד מגבלות שחשוב ונכון להכיר. כמובן שזה לא מתיימר ככה להיות הסבר ממצא על כל המגבלות של החוק, ובטח ובטח שלא הסבר קונקרטי על כל המקרים. אז אנחנו מסיימים פה, אנחנו נהיה כאן שבוע הבא עם תוכנית נוספת של כי אני חייל בנושאים אחרים. אני מקווה שהצלחתי לעזור לחבריי הפורשים בנושא חוק הצינון, וזהו, אנחנו מסיימים עם שיר של ניב דמירה לשעות הקטנות, שיהיה המון בהצלחה לכל חבריי הפורשים, ואם יש עוד שאלות, תפנו אליי, אני כאן בשבילכם. ביי!
אני עולה בתל אביב, יורד בבנימינה, את אוהבת לדבר רק מסביב, בכיכרות טיפה חשוב, ואת נוגעת. יש לי הרבה פחדים, סיפרתי רק לך, אל תגלי להוא שיגלה אותך. אני צריך כמה סיבות מספיק טובות בשביל לאהוב. בסוף הלילה חוזרים הביתה, לילה טוב. איך את יודעת רק להשאיר לי טעם של עוד? ואיך בשעות הקטנות של מלמטה, את מסמסת נשיקה עם לב גדול. השארתי לך כל כך הרבה סיבות בשביל לאהוב. בסוף הלילה חוזרים הביתה, לילה טוב. איך את יודעת רק להשאיר. ואיך שוב ליפול, אני לא...